אז בוקר טוב לכולם ולכולם. אנחנו היום, קודם כל השם שלי שמואל פיירשטיין, אני בעצם מתגורר בעיר תל אביב, המשפחה שלי פה מגבעת שמואל, ואני מאוד שמח להיות כאן היום, ותודה רבה על ההזמנה. אני ביום יום מנהל מרכז קהילתי בעיריית תל אביב, ואני מרצה לתנ"ך כבר למעלה מ-15 שנה. זכיתי ללמוד בישיבת הר עציון שבגוש עציון, אצל באמת רבותיי. והשיעור היום, חז"ל אומרים, נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, ושלא נצרכה לא נכתבה. סיפורי אלישע הנביא, שהיום אנחנו נלמד מספר מלכים ב', מעלים הרבה שאלות איך זה קשור אלינו, ניסים שקרו אז, דברים שקרו, שינוי וברכות, איך אנחנו יכולים ללמוד מהם. אז תהיה לנו הזדמנות נפלאה לראות היום את אחד מהסיפורים של אלישע הנביא, סיפור האישה השונמית, שהוא אחד הסיפורים הקשים במקרא, והסיפור הזה קשה מכמה סיבות. אחד, כי הוא מעלה שאלות ערות גורל, שהרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו ואין לנו תשובה. ויש לנו הזדמנות לשמוע את דעתם של חז"ל ומה באמת עומד מאחורי מאורעות הדברים. אז אני רוצה ברשותכם לפתוח איתכם במקור אחד. זהו שיר השירים רבה, מדרש מאוד ידוע, אבל אני רוצה לקחת ממנו היום איזשהו כלי שאיתו אנחנו גם נלמד את הפסוקים אחרי. אמר רבי ידי, מעשה באישה אחת בצידון, ששעתה 10 שנים עם בעלה ולא ילדה. אתון גבי רבי שמעון בן יוחאי, באו אצל רשבי, בעיין למשתפקה דין מדין, רצו להתגרש זה מזה. אמר לאון, חייכון, כשם שנזדבקתם זה לזה במאכל ובמשתה, כך אין אתם מתפרשים זה מזה, אלא מתוך מאכל ומשתה. כלומר, הגיעו אחרי 10 שנים שהיא לא זכתה לילדים, ועל פי ההלכה אפשר לגרש בעצם את האישה. הם הגיעו לרבי שמעון בר יוחאי, התור מן הסתם היה ארוך מאוד עד שהגיע תורם, והנה הם זכו להיכנס אל רשבי. ומה אומר להם רשבי? את אחד הדברים התמויים, הוא אומר להם, כשם שנזדבקתם זה לזה במאכל, כמו שהייתה לכם סעודת נישואים, כך תעשו סעודת מה? גירושים. שמעתם על סעודות גירושים? סעודת גירושים, מזמינים את כל האורחים מהחתונה, וכולם עושים מה? מחזירים את המתנות. צ'קים לא חוזרים, אבל כל השאר חוזר. אז יופי, אז הלכו בדרכה, ועשו לעצמם יום טוב, ועשו סעודה גדולה, ושיקרתו יותר מדי. כיוון שנתיישבה דעתו עליו, אמר לה, ביתי ראי, כל חפץ טוב שיש לי בביתי, תלי אותו, ולכי לבית אביך. כלומר, יש לך את הסרוויס שאת אוהבת, את הרכב בחוץ, את הספה, קחי, ותחזרי הביתה. מה עשתה היא? לאחר שישן, רמזה לעבדיה ושפחותיה, ואמרה להם, שאו במיטה וקחו אותו והוליכו לבית אבא. בחצי הלילה, ננער משנתו, אמר לה ביתי, איכן אני נתון? אמרה לו, בבית אבא, מה אתה לא מזהה, אתה בבית הוריי. אמר לה, מה לי ולבית אביך, מה אני עושה פה? אמרה לו, ולא כך אמרת לי בערב, כל חפץ טוב שיש לי בביתי, תלי אותו ולכי לבית אביך, אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. הלכו להם אצל רבי שמעון בן יוחאי, ועמד והתפלל עליהם ונפקדו. לא הבאתי לכם את ההמשך, אבל חז"ל כמובן מקשרים את זה בעצם שם בשיר השירים, שנגילה ונשמחה בך, נגילה ונשמחה בך, שהקדוש ברוך הוא בעצם אומר, אין לי חפץ בעולם טוב מישראל. וזה בעצם שם ההקשרים על אחת כמה וכמה. אבל אותי מעניין, למה רבי שמעון בר יוחאי לא התפלל עליהם מלכתחילה? תראו, 10 שנים עם ילדים, לא זכו, עשו את כל המאמצים, הם הגיעו אליו. למה הוא לא ברך אותם? התפלל עליהם, הוא שלח אותם, יכלה גם לקחת את הסרוויס או את הספה בבית, אבל לא יכלה לקחת אותו. אז אם היה לו את הכוח להתפלל, למה הוא לא התפלל? יש למישהו רעיון? למה הוא לא התפלל מלכתחילה? לא יהיה סיפור, אומרים, יפה. הם היו עצובים. מעניין, העצבות? מה, מה? נכון. צידן, אתה צודק. ולהשתדלות של 10 שנים, מה זה? זה לא... אז תראו, אני רוצה לתת לכם כלל, והכלל הוא כלל אצבע בחיים. מי שאומר אותו זה בעצם הזוהר. כל כלי, כל ברכה צריכה כלי שתכיל אותו. אתם מבקשים עכשיו, אני אבקש מים. שאלו אותי מים, שתיתי. אתה רוצה כוס מים, אתה צריך בקבוק מים, אתה רוצה דלי מים. מה זה מים? אתה לא יכול לבקש מים. אתה צריך בסופו של דבר מה? כלי. כל אדם שמבקש ברכה יכול להתפלל, אישה רוצה, כמו שאומרים, שידוך. היא יכולה להתפלל מבוקר ועד ערב, תשאר בבית, לא תצא, לא תראה אף אחד, לא יעזור לה כלום. אבל כי היא לא מה, היא לא, אדם רוצה בריאות, אבל הוא אוכל כל היום ג'אנק פוד, והוא עושה זה, והוא בכלל לא שומר על הבריאות, ולא מתאמן, ולא עושה פעילות גופנית. חברים, אם אנחנו לא כלי לברכה, הברכה לא תשרה עלינו. כאשר בני הזוג הגיעו לרבי שמעון בר יוחאי, תראו מה הם אמרו לו, בעיין למשתפקה דין מדין, רצו להתגרש זה מזה, אמרו תן לנו את הגושפנקה. עיניהם לא היו אחד על השני, עיניהם היו על ילד שהם לא זכו לו. גם אם הרבי שמעון בר יוחאי היה מתפלל עליהם מבוקר ועד ערב, ברכתו היה להם כלי שבור, סדוק. מישהו אמר פה הם היו עצובים, הם היו זה, כל זה, זה בסופו של דבר סימפטומים לכלי השבור. ולכן כאשר האישה, ולכן באישה אחת, פה האישה בסופו של יום היא הצילה את המצב, היא בחרה בו בשנית בלי ילדים. היא אמרה לו, אני רוצה אותך, אני בסופו של דבר אין לי חפץ טוב בעולם יותר ממך. וכאשר הם הגיעו לרבי שמעון בר יוחאי בפעם השנייה, הם הגיעו מה? הם הגיעו, מה? הלכו להם, הלכו להם, זאת אומרת הלכו שניהם ביחד לרבי שמעון בר יוחאי, ועמד והתפלל עליהם, ובסופו של דבר נפקדו. כלומר, רבי שמעון הרגיש שהכלי שעומד לפניהם הוא כלי שלם, אפשר להתפלל עליו. עכשיו, זה דבר שהוא כלי בחיים, הוא כלי שלנו הרבה פעמים לבחון דברים שאנחנו מבקשים עליהם, מתפללים עליהם, רוצים אותם. האם אנחנו כלי לברכה או לא כלי לברכה? אז זו שאלה מעולה, זו שאלה מעולה.
רבקה מתפללה.
נו.
חנה מתפללה. פה לא שם, לא כתוב שהתפללה.
אז אתה צודק. חלק מהעניין בסופו של דבר זה ההליכה אל המקובל, אל רשבי, במובן הזה, זה ההליכה אל הצדיק, כדי שהוא, לא שהוא אומר להם אתם לא צריכים להתפלל, אני את התפילות שלכם, שוב אני אומר, את התפילות שלכם אני מקדם. כשאדם בא אל הצדיק, שום צדיק לא יאמר לו בסופו של דבר אני אתפלל רק בשבילך, הוא מתפלל בתוספת לתפילה שלו. תמיד אתה תקרא אחרי זה פרק תהילים, תאמר את הדברים, תעשה את הדברים. זה נכון שבבחינה לשונית לא רשום פה שהם התפללו, אלא רשום שהוא התפלל עליהם. אבל מבחינה של מה שנכון או נראוי, אני חושב שיש פה את העניין הזה. עכשיו, אז איך אפשר לדעת אם אתה כלי לברכה? זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. זו שאלה מעניינת. אנחנו יכולים להיות כלי לברכה כאשר אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו. וההשתדלות שלנו, כן, זה לא ברומטר, זה לא כלי שאתה רואה כמו כלי כוס או בקבוק. אבל הרבה פעמים האדם חייב לעשות, לא יכול לשבת בחיבוק ידיים ולומר אני לא יכול. כלי במובן הזה, בהסתכלות שלי, היא להיות בסופו של דבר לעשות את ההשתדלות המרבית של האדם. היום אנחנו נראה מה זה להיות כלי או מה זה לא להיות כלי. זה בדיוק השיעור שלנו. כלומר, אנחנו נבחן את זה לעומק בהמשך. אני רוצה להמשיך איתכם למקור 2. הוא עדיין לא הסיפור שלנו. כל מה שאני עושה עכשיו זה הקדמה. כדי להכין אותנו לסיפור המרכזי. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור. עבדך אישי מת. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם. והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. מדובר, אומרים חז"ל, על עובדיה הנביא. מדובר על אשת עובדיה. היא הייתה, בסופו של דבר, הוא שם, זה בזמנו של אחאב, ואנחנו מוצאים שהאישה הזאת נשארה אלמנה, יש לה חובות, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. ויאמר אליה אלישע, מה אעשה לך? אגידי לי מה יש לך בבית. ותאמר, אין לשפחתך כל בבית, כי אם אסוך שמן. ויאמר, לכי, שאלי לך כלים מן החוץ, מעט כל שכנייך כלים ריקים, אל תמעיתי. ובאת, וסגרת דלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה והמלאת עשי. ותלך מאיתו, ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה. הם מגישים אליה, והיא מה? מוצקת. והיא כמלות הכלים, ותאמר אל בנה, אגישה אליי עוד כלי. ויאמר אליה, אין עוד כלי, ויעמוד השמן. ותבוא, ותגד לאיש האלוהים, ויאמר לכי מכרי את השמן ושלמי את נפשייך ובנייך תחי בנותה. מה הכוונה? בסופו של דבר מדובר פה על מקרה קלאסי שבו אישה זועקת אלישה. רבי ומורי הרב יעקב מידן, ראש ישיבת הר עציון, היה תמיד מדמה את אלישה לנביא שיש לו תיק. תיק של ניסים, והוא עובר, וכמו שאומרים, זורק את הניסים על האנשים. אז האישה הזאת זועקת, שימו לב, היא לא זועקת לאיש האלוהים, היא זועקת למי? שימו לב לשם שלו, לאלישה. קודם כל, היא זועקת לא לאיש האלוהים. ויאמר אליה, אלישה. אחרי זה, ותבוא ותגד לאיש האלוהים. למה שמו של אלישה, פעם הוא נקרא אלישה, האיש, ופעם הוא נקרא איש האלוהים, הנביא שבו. כשהאישה פונה אליו, היא פונה אליו בהיכרות אישית שלו. הוא הרי מכיר, הם היו בקהל הנביאים, עובדיה, בעלה היה בקהל הנביאים, בעם הנביאים, ולכן היא פונה ואומרת לו, תכיר אותי, תפתור את מצוקתי. אבל כאשר הוא עושה לה את הנס, ותבוא ותגד לאיש האלוהים, לא לאלישה, וזה ההבדל. עכשיו, מה זה הדבר הזה? מה המסר של הסיפור הזה? מה עומד מאחורי הנס הזה? מה הדבר? מה למדנו עד עכשיו? מה למדנו? שמה? שכל עוד יש כלי, יש מה? שמן. מה היא אומרת? הגישה אליי עוד כלי, והיא אומר אליה עוד כלי. זהו. כלומר, כל עוד בסופו של דבר אנחנו מוצאים שיש כלי, יש ברכה. דרך אגב, דון יצחק הברבנל שואל, מה הבעיה? היא הייתה הולכת ומביאה עוד כלים. למה חבל? יש פה כמו שאומרים, מה אומר הברבנל? לא. זה לא היה עובד. זה לא היה עובד. זו שעה של הזדמנות. נגמרה השעה, נגמרה ההזדמנות. כלומר, אם היא הייתה מפסיקה והולכת מביאה עוד כלים, אומר הברבנל, לא היה עובד. יש רגעים בחיים שבהם נפתח לנו צוהר. אם אנחנו לא תופסים אותו, אנחנו מפספסים. עכשיו, הדבר הזה הוא עמוק יותר במובן הזה שחזל אומרים כך, ותאמר אין לשפחתך כל בבית כי אם אסוך שמן. מהו אסוך? אלא אמרה לו, שיעור שמן זה אינו אלא כדי משיכת אצבע קטנה. אמר לה אלישה, זה לא מופיע לכם, אמר לה ניחמתני, שהרי לא ידעתי כיצד תשרנה הברכות של מעלה במקום ריקם, אבל אתה שיש לך שמן, זהו מקום שימצאו בו הברכות. מה זה אומר? זה אומר ניחמתני. כלומר, זה שיש לך משהו, זה מזכיר את נס חנוכה וכולי, אל זה שיש לך משהו, אני יכול להרבות. אם לא היה לך כלום, זה אותו עניין, שוב, אם יש כלי, אם יש מעט, הכל זה בסוף על אותו בעצם עניין. אחרי שלמדנו את העיקרון הזה באופן מסודר, אני רוצה להתחיל איתכם את הסיפור שבשבילו באנו. וזה סיפור האישה השונמית, בואו נקרא אותו ביחד. ויהי היום, ויעבור אלישה אל שונם, ושם אישה גדולה, ותחזק בו לאכול לחם. ואי מדי עוברו, יסור שמה לאכול לחם. ותאמר אלישה, אל בעלה, הננה ידעתי, כי איש אלוהים קדוש עובר עלינו תמיד, נעשה נעליית קיר קטנה, ונשים לה שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, והיה בבוא אלינו יסור שמה. ואי היום, ויבוא שמה, ויסר אל העלייה וישקף שמה. ויאמר אל גחזי נערו, קרא לשונמית הזאת, ויקרא לה, ותעמוד לפניו. ויאמר לו, אמור נא אליה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת, מה לעשות לך? היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא? חזל אומרים, אותו היום ראש השנה היה, זה לא סתם יום. והוא שאל אותה, מה את רוצה? כל אחד יש לו בקשה, מה הבקשה שלך לשנה הקרובה? מה ענתה לו האישה השונמית? ותאמר את אחד הפסוקים הידועים, בתוך עמי אנוכי יושב. אני לא רוצה יחס מיוחד, אני לא רוצה להתבלט, אני רוצה להיות עם כולם, מה שכולם יקבלו גם אני אקבל. ויאמר ומה לעשות לה? אלישה שהיה מורגל בניסים אומר, אבל לא יכול להיות שמה? שאין לה משאלת לב. לכל אחד יש משאלת לב. ויאמר גחזי, מה? גחזי, משרתו של אלישה, אבל בן אין לה, ואישה זקם, אתה לא יודע, אין לה ילדים. ויאמר קרא לה, ויקרא לה, ותעמוד בפתח. ויאמר למועד הזה כעת חיה, את חובקת בן. ותאמר על אדוני איש האלוהים, אל תחזב בשפחתך. כלומר, היא אומרת, אל תברך אותי במשהו שאני לא מוכנה לקלוט אותו, והוא מברך אותה. ותער האישה ותלד בן למועד הזה כעת חיה אשר דיבר אליה אלישה. ויגדל הילד ויהי היום ויצא אל אביו אל הקוצרים ויאמר אל אביו ראשי ראשי ויאמר אל הנער שאו אל אמו ויסאהו ויביאו אל אמו וישב על ברכי עד הצהריים וימות. ותעל ותשכיבהו על מיטת איש האלוהים ותסגור בעדו ותצא. ותקרא אלישה ותאמר, שלחן עלי אחד מן הנערים ואחת האתונות, וערוץ עד איש האלוהים והשובה. כלומר, הילד מת, היא לא יודעת מה לעשות, היא הולכת למי? למי שברך את הילד. ויאמר, מדוע את הולכת אליו היום? לא חודש ולא שבת, זה לא איזה אירוע מיוחד, מה את הולכת אליו? ותאמר, מה? שלום. היא לא מספרת לו דבר. טוב. ותחבוש האתון, ותאמר לנערה נהג ולך, אל תעצור לי לרכוב כי אם אמרתי לך, ותלך ותבוא אל איש האלוהים אל הר הכרמל, ואי קירות איש האלוהים אותה מנגד, ויאמר אל גחזי נערו, הנה השונמית על אז, התרוצנה לקראתה, ואמור לה, השלום לך, השלום לאישך, השלום לילד, ותאמר מה? שלום. גם לגחזי היא לא מוכנה לספר דבר. ותבוא אל איש האלוהים אל ההר, ותחזק ברגליו, ויגש גחזי לעוטפה, ויאמר איש האלוהים ארפה לה, כי נפשה מרה לה, עכשיו שימו לב, והשם העלי ממני ולא אגיד לי. אני בעצמי לא יודע מה קרה. הנביא, שאמור לדעת בסופו של דבר את שורש הנס שלו, מה קרה לו, מנותק בעצם ממה שקרה לילד. מה היא אומרת? ותאמר השאלתי ון מאת אדוני, הלא אמרתי לא תשלה אותי. ויאמר לגחזי, חגור מותנך, וכך משענתי בידיך ולך. כי תמצא איש, לא תברכנו. כי יברכך איש, לא תעננו. ושמת משענתי על פני הנער. המשענת זה כמובן מקל הגולה, סימן העיקר של אלישה. לכל ראש משפחה היה את זה. ותאמר אם הנער, חי השם בחי נפשך עם מעזבקה. ויקום וילך אחריה. שימו לב. האמא לא מצטרפת לגחזי, הרי לגחזי יש את ה, כאילו את הנסיוב, את התרופה, אבל מה? היה מצופה שהיא תלך איתו ושהוא ישים את זה, אבל מה היא עושה? היא נשבעת, חי השם וחי נפשך, היא מעזבקה, היא לא עוזבת את אלישה, היא אומרת לו לא, אני לא הולכת איתו. וגחזי עבר לפניהם, וישם את המשענת על פני הנער, ואין קול ואין קשב. יש בעוד מקום אחר, בעוד מקום בעצם נוסף במקרא את המילים האלה, כאשר בעצם נביאי הבעל מתגודדים עם אליהו בהר הכרמל, מה כתוב שם? ואין קול ואין קשב. תראו, המקרא בחר לקחת את המשענת של אלישה ולהפוך אותו, להמשיל אותו בעצם למה? לעבודה זרה, למשהו שהוא לא ברור. וישוב לקראתו ויגד לו לאמור לא הקיץ הנער. ויבוא אלישע הביתה והנה הנער מת מושכב על מיטתו. ויבוא ויסגור הדלת בעד שניהם ויתפלל אל השם ויעל וישכב על הילד וישם פיו על פיו ועיניו על עיניו וחפר על חפיו ויגער עליו ויחום בשר הילד. וישוב וילך בבית אחת עינה ואחת עינה ויעל ויגער עליו ויזורר הנער עד שבע פעמים ויפקח הנער את עיניו. ויקרא אל גחזי מיד, ויקרא אל גחזי, ויאמר קרא אל השונמית הזאת, ויקראיה ותבוא אליו, ויאמר שאי בנך, ותבוא ותיפול על רגליו, ותשתחו ארצה, ותישא את בנה ותצא. קודם כל ויזורר מישהו שאל, הפרשנים חלוקים, חלקם בסופו של דבר, מה? אז חלק אומרים שבסופו של דבר הוא ניסה להוציא, כמו שמוצאים בהנשמה. כן, זה כמובן לא הנשמה, מדובר על ילד שמת בצהריים, זה כמובן תמיד כשעושים נס, כל דבר הוא על בסיס משהו שהיה מצופה. אבל הניסה, כמו שמישהו נחנק בתביעה, מנסים להוציא ממנו מקים עליו, על הגב, ומנסים כאילו להוציא ממנו רוח נשמה. ככה הפרשני מסביר. תראו, את האמת, מה? אז אני מיד אסביר. השאלות בסיפור האלה, הזה, הן רבות מיני. שאלה ראשונה היא כמובן השאלה של הסיפור, למה מת הילד? אנחנו יכולים לשאול את זה בחיים שלנו, לא נקבל תשובה. אבל בסיפור המקרא... אוקיי, אז תכף נבין מה זה אומר. למה מת הילד? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אלישע היה איש של אנשים, הוא ראה את המצוקה של זה ואת המצוקה של זה ואת כולם הוא ראה. איך הוא לא ידע, אם הוא בא לשם קבוע, איך הוא לא ידע שהאישה הזאת אין לה מה? ילד, אין לי ילד. הרי הוא, תראו, אליהו למשל, להבדיל, היה נביא הרבה יותר מרומם, אבל אלישע היה איש של אנשים, הוא שמע את הזעקה של אנשי יריחו, הוא שמע את הזה, הכל הוא שמע. איך הוא לא ידע את הדבר הבסיסי הזה, שהוא היה צריך לחדש לו, אבל בן אין לה, ואישה זקן. איך אנחנו מבינים בעצם את ההבנה של והשם העלי ממני ולא הגיד לי? מה זה אומר? מה? אלישע בעצם, אנחנו מוצאים את זה פעם עכשיו, בעצם מעלימים מנביא בעצם את מה שקרה עם הנס שלו. עכשיו, לא רק זה, אך זה, הוא לקח את המשענת, ניסה לפתור את הבעיה, ומה? ואין קול ואין קשב. במקרא יצא מגדרו כדי לצאת כנגד פעולתו של הנביא, ואנחנו לא מבינים מה קורה כאן. ואולי השאלה הכי מעניינת, מי זה הילד? הרי בסוף תמיד אנשים שנולדים מברכת נס הופכים להיות אנשים גדולים, אנשים נישאים, אנשים מרוממה. מי זה, מי זה, מי זה הילד הזה? מה הסיפור שלו? אז הזוהר הקדוש, נכון, הזוהר הקדוש כותב במקור 4, תסתכלו במקור 4, זוהר, פרשת בשלח, ויעל, ויגער עליו, ויזורר הנער עד 7 פעמים, ודאו, אומר הזוהר, חבקוק נביאה, זהו חבקוק הנביא. כמה דעת אמר, איך הוא יודע את זה? את חובקת בן, היא אחי, חבוק מבעלה. אמי חבקוק טרי, למה פעמיים קוק? הרי זה אמור להיות, איך הוא היה אמור להיקרא? חבוק. אל אחד דימה, אל אחד של אמו, ואחד של אלישע שהתחבק אמו. זאת אומרת, למה זה בעצם חבקוק? כי יש פה שני חיבוקים. דבר אחר, תרי חיבוקים אבו, בין לאי סיטרה, בין לאי סיטרה. כלומר, בין לצד זה ובין לצד זה. חיבוק אחדה, יש גם תרגום, הבאתי תרגום הסולם. חיבוק אחדה, אהוד אתר דאבי קלייבה בקדמיתה, אותו מקום שהיה תלוי בו מהתחילה. וחיבוק האחרינה, וחיבוק אחר, דסליק ללדרגין אילאין יתיר, ובגין כך, שהוא העלה אותו לדרגות עליונות יותר, ובגין כך חבקוק תרי. טוב, אנחנו, כמו שאומרים, מסתכלים ולא מבינים. מה רוצה הזוהר? מה זה חבקוק? קודם כל, מבחינה היסטוריוסופית, מבחינה זה, זה לא מתאים. זאת אומרת, הזמנים, זה היה הרבה אחרי, איך אנחנו בכלל יכולים. אנחנו לא מתייחסים לזה, אנחנו עוזבים רגע את העניין, את העניין הכרונולוגי. אנחנו מסתכלים רגע על הבנת הסיפור. מה זה חבקוק? מה עומד מאחורי זה? מה רצה המקרא? כדי להבין את זה, אנחנו נצטרך לחזור חזרה לתחילת הסיפור. אלישע עובר, בשם אישה גדולה. מישהו שאל אותי מה זה אישה גדולה. אישה גדולה זה לא אישה מה, זה לא אישה, זה לא אישה גדולה, אלא אישה גדולה זו אישה חשובה. זו אישה שכתוב עליה, ותחזק בו לאכול לחם. תגידו לי, כל אחד, אם אתם היה פה נביא עובר, כולם היו פותחים את הדלת שלהם, אומרים, בוא, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי. כולם היו רוצים שיבוא אליהם נביא. אם היא הצליחה להביא אותו אליה, מה זה אומר? שהיא הייתה אישה מה? חשובה, היא הייתה אישה שכנראה, כנראה, הייתה מכנסת אורחים, היו הרבה אנשים, חלק אומרים שזה היה פונדק דרכים, כל מיני פרשנים, אבל בסוף זה בית מלא אנשים, שגם בתוכו היה גם את מי? את אלישה, ונעשה לו שם איתם ושולחן וכיסא ומנורה.
למה אין לו שם?
נכון, למה אין לו שם? שאלה. הרבה פעמים אנחנו שואלים למה אין שמות במקרא, נדבר על זה. אבל מה מעניין אותי? מעניין אותי שמה? שהאישה הזאת בעצם הצליחה להכניס את אלישע. עכשיו, שימו לב שוב, את מי הכניסה? את איש האלוהים או את אלישע? את מי הכניסה הביתה? את אלישע האיש. היא התייחסה אליו, וזה מאוד חשוב השינויים האלה. היא לא התייחסה אל האיש האלוהים שבו, היא התייחסה למי? לאיש שבו, האיש הזה צריך מנוחה, צריך מקום לישון, היא לא קיבתה, כשמכניסים את איש האלוהים מקווים בסוף שמה? שהאיש הזה ייתן לנו ברכה, ייתן לנו משהו. היא לא רצתה כלום, מה היא אמרה אפילו כשאמרו לה? בואי, תקבלי, מה היא אומרת? בתוך עמי אנוכי יושבת. כלומר, אנחנו כששאלנו שאלה למה האישה הזאת, למה אלישה לא ידע שהאישה הזאת בלי ילדים, אתם יודעים למה? יש הסבר אחד בלבד. האישה הזאת מילאה את עולמה במעשי חסד. אישה חשובה לא הופכת להיות אישה חשובה סתם. היא הופכת להיות אישה חשובה כי אישה שהיא מרכזית, היא קהילתית, היא מכניסה אליה אנשים. בית כזה, בית ריק, בלי ילדים, בלי אף אחד, קל מאוד לשאול מי נמצא פה. אבל בית שיש בו כל הזמן אנשים, וכל הזמן דברים, וכל הזמן זה, אז היא שואלת, אז הוא לא שאל, הוא היה בטוח, אבל בן אין לה, ואישה זקם, אתה לא יודע, אין לה ילדים, למרות שהבית שלה מלא. זה הסבר אחד, יכולים להסכים, אתם יכולים לא, אבל זה ההסבר שאני מנסה לתת. עכשיו, הדבר הזה רוצה לומר, דבר אחד מאוד מעניין. כאשר האיש האלוהים ברך את האישה השונמית, מה היא אמרה לו? הדבר הראשון שהיא אמרה לו, מה היא אמרה לו? אל תחזב בשבחת. היא בנתה לעצמה עולם. היא עשתה בסופו של דבר כבר את כל מה שהיא מכירה. היא עשתה את הכל. מה פתאום שהיא תיקח ותכניס את הדבר? זאת אומרת, זו ברכה נהדרת. אבל מה קשה? כשאדם מקבל נס גדול, פתאום משתנה לו החיים, בבת אחת, כשהוא כבר בנה לעצמו עולם, וכשהוא כבר יודע, כן, לא יודע, תיקחו לעצמכם אדם שיש לו איזו בעיה רפואית מאוד מאוד קשה, הוא כבר התמודד איתה, הוא כבר בנה מסביבו זה, כל הבית שלו מעוצב בצורה, פתאום מגיע אליו מישהו ואומר לו, זהו, אתה כבר לא צריך את הכל. השינוי הזה הוא שינוי מהותי, שהרבה פעמים מאוד קשה לעשות אותו. אתם יודעים איך אנחנו יודעים את זה? ותר האישה ותלת בן למועד הזה אשר דיבר אלישה. בשום מקום אחר במקרא אין דבר כזה. אישה שקיבלה ברכת נס, בכל מקום כתוב שבח והודיה. מי מילה לאברהם עיניק הבנים שרה, רחל אסף אלוהים את חרפתי, שמשון איזה, כל מקום יש תמיד 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 איזשהו מה? איזשהו שבח והודיה, איזושהי אמירה. פה אין כלום, ותער האישה ותלד בן. זהו, ילדה, כמו שאמר לה אלישה. עכשיו, הדבר הזה מפתיע מאוד. עכשיו תראו, יש פרשנים כמו הרב סבתו והרב, יש פרשנים שלקחו, כלומר פרשנים מודעים, שלקחו וניסו להסביר את כל הסיפור הזה. יש פרשנים שלקחו את הסיפור הזה וניסו לומר שהבעיה פה באלישה. שימו לב. למועד אשר דיבר אליה לא אלוהים בכל מקום בחר במקרא, אלא אשר דיבר אליה מי? אלישה. מה זה? אלישה הוא, נכון? שלושה מפתחות ניתנו, אבל מה זה? איפה אלוהים פה? אז לכן יש כאלה שאמרו שהנביא חטא. אנחנו לא נלך בפרשנות הזאת. למה? כי הפרשנות הזאת היא מבטאת אולי הסבר לנביא. מה האישה השונמית? מה היא הכניסה? היא ביקשה. למה היא צריכה שהבן שלה ימות? בגלל חטאיו של הנביא? אז אנחנו נאמר דבר אחר היום. אנחנו ננסה להסביר על פי הזוהר, שבעצם הבעיה כאן בסיפור זה שהאישה השונמית קיבלה ברכה, אבל היא לא הייתה מה? היא לא הייתה כלי לברכה. איך היא לא הייתה כלי? כי בעצם כאשר הילד הזה נולד, ילד כזה שנולד, מעבר לזה שלא כתוב שום דבר על זה שהיא מברכת והיא אומרת, הדבר הכי מרכזי. ויצא אל אביו אל הקוצרים, אומר הרד"ק, רבי דוד קמחי, אותו היום, יום קציר חיטים היה שמש קופחת. תגידו לי, ילד שנולד בברכת נס, ילד שהוא הדבר הכי יקר לאמא שלו, תגידו לי, מישהו היה מוציא אותו ביום חם החוצה לשדה? היו שומרים אותו מנפתולין בתוך הבית? אף אחד לא מוציא כזה ילד. כלומר, המציאות הזאת שהאישה השונמית הגיעה לאן שהגיעה, ושוב, זו פרשנות, זה נכון, היא מביאה אותנו להבנה, ואנחנו תכף נחזק אותה. זה לא יסמך רק על השערות שלי. אנחנו נאמר שבסופו של יום, האישה השונמית לא הייתה כלי לברכה, ולכן מה קורה לברכה שבעצם מה? שבעצם לא מקבלת את התקף שלה, כך אומר הרב סולובייק, כשנס אינו מוצא את עדו הרצוי במאמסים מאמשיים, הנס מתמוסס. כלומר, בסופו של יום, הילד הזה שנולד בברכת נס, אנחנו לא מוצאים את הכלי שהכיל את הברכה שלו. הבעיה היא שזה לא רק האישה השונמית. כאשר האישה רצה אל הנביא, מה אומר לגחזי? אמור לה, השלום לך, השלום לאישך, השלום לילד. מה הוא לא יודע? הוא לא יודע בכלל מה קורה עם הילד. ילד שנולד בברכת נס, אמור היה הנביא להשגיח עליו, לקרב אותו, לדעת מה קורה איתו. עכשיו, איך אנחנו יודעים את זה? והשם העלים ממני ולא הגיד לי. מתי נעלמים דברים? מתי מתנתק הקשר בין הנביא לבין הנס? נכון, כאשר הנביא מנתק את עצמו מהנס. כלומר, מה זה השם העלים ממני? העלים בכוונה, כי אני לא יודע מה קורה עם הילד, כי אני לא שמרתי על קשר עם הילד הזה. כלומר, כשהזוהר הקדוש כותב, בעצם מה? שני חיבוקים היו בו, בין לצד זה של הנביא ובין לצד זה של אמו. מה זה אומר שני חיבוקים? מה זה להתחבק? כשאתה מחבק מישהו, אתה מה? אתה מתקרב אליו, אתה מכיל אותו, אתה מעריך אותו, אתה מוקיר אותו. שני דמויות כאן היו צריכים מחדש לעבור שינוי מהותי. אחד זה האישה השונמית שקיבלה ילד בברכת נס, אבל היא לא הייתה כלי לברכה, ואנחנו רואים את זה ברצף של דברים, אם זה במילים שהיא אומרת, אם זה בדברים, אם זה במילים שחסרות בלידתו של הילד, אם זה ביציאתו החוצה, ואם זה הנביא שאנחנו לא מוצאים את הקשר הזה. אתם יודעים מה עושה הנביא? שולח את גחזי לשים את המשענת על פני הנער. מה זה אומר? שלט רחוק קוראים לזה היום. שלט רחוק, אתה לא צריך לגשת לשום דבר. אתה מרחוק, עושה ככה, ככה וזהו. זה לא יעזור. אתם יודעים למה זה לא יעזור? כי הנביא עצמו צריך מה? להתחבק עם הילד. הוא צריך בעצמו לקחת אחריות. אם אתה שולח את גחזי, על זה יאמר המקרא, ואין קול ואין קשב. לא יעזור לך. כלומר, הסיפור הזה בעצם הוא סיפור שמבטא את ההבנה שיש פה איזושהי טרנספורמציה של שני הדמויות, והיא טרנספורמציה מאוד גדולה, ואני אסביר לכם למה. הנביא אלישע חושב שמספיק לקחת נס ולהפיל אותו על בן אדם, וזה לא מספיק. כאשר אתה מברך מישהו בנס, אתה צריך לראות שהנס הזה, מה קורה לו? נקלט בתוך הבן אדם. כלומר, לא מספיק לקחת נס ולברך אדם, אלא לראות שהנס בעצם קונה מקום בתוך ליבו של האדם, והוא מצליח להערך בעצם למקום הזה. ואנחנו מוצאים את זה בהרבה דברים. אדם זוכה באיזה לוטו, בטוטו, אני לא יודע, בכל מיני דברים, איזה, מה? הנס הזה שכביכול קרה לו, הוא חייב, מיד אני אתן שמה לשאלות, חייב להערך בצורה נכונה. וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב.
בגלל זה היא אמרה,
אז קודם כל מעניין, אבל אני אומר לכם משהו, תראו, יש פה שני דברים. קודם כל, מיד אני אתן זמן לשאלות, האישה השונמית, שימו לב, לא מספרת, לא לבעלה ולא לגחזי מה קרה, ושואלים אותה, שלום לך, שלום לאן את הולכת, שלום, אל תבר. אפילו כאשר אפילו כאשר הנביא שואל אותה מה קרה לה, כביכול, אז מה היא אומרת לו? הלו אמרתי לא תשלה אותי. מה היא לא מזכירה בפי שמה? מה היא לא מזכירה? היא לא מזכירה מה שהיא, היא לא מזכירה את שם מוות. ועל זה אומר, בסופו של דבר האלשיך הקדוש, רבי משה אלשיך, ועשתה בחוכמה להסתיר דבר מבעלה שלא להזכיר עליו שם מוות, כי הדיבור מזיק בעניינים כאלו לבלתי יתקן. וכן הנביא באומן הדעת נתן לליבו כי מת הילד. היא לא אמרה לנביא כי מת הילד, כי מה שאלתי בן, ולא אמרה כי מת הילד, בל תוציא מפי התואר זה, בל יצא עליו שם מוות. כלומר, שימו לב, אפילו האישה הזאת, וזה מאוד מעניין, לפעמים אנחנו, הוא מת, אבל לפעמים אנחנו, מבחינתה, בסדר, אבל היא לא הזכירה, לפעמים כשאנחנו לא רוצים לומר משהו, אנחנו לא רוצים שהוא יקנה מה? מקום, בלי להזכיר בדיוק את הדברים. זה מאוד מעניין, כי זה קורה כאן באופן מאוד חזק.
אבל
כל מה שאמרתי לכם, מיד אני אתן זמן לשאלה, כי אני חייב לסיים את הזה. שאלה, בבקשה. כן.
פשוט רציתי לומר שיש הסבר שבעצם המטה היה מחיה אותו.
כן, אז חזל הלכו, הוא אמר לו אל תענה, אל תענה לאיש, ויברכך איש לא תעננו. אז חזל אומרים כל מקום שהוא הלך הוא אמר לו, בגלל זה לא עבד. אבל מפשט המקרא, מפשט המקרא כתוב פה את המילים החזקות ביותר שהמקרא יכול להעיד. מה הוא אמר? נאמר ואין קול ואין קש, אין יותר נורא מזה. עכשיו שימו לב, כדי שכל מה שאמרתי לכם ירד בעצם באסימון שלנו, אנחנו צריכים לראות עוד מילה אחת שהיא כלל אצבע בכל התנ"ך. אני לוקח אותה איתי לכל מקום. מעבר למילה אלישע ואיש האלוהים, שבעצם מה עשתה האישה? האישה הכניסה הביתה את אלישע האיש, נכון? היא רצתה, והוא הסתכל עליה לא בתור האישה השונמית, מה הוא הסתכל עליה? בתור מה? מישהי שצריכה נס, איזה נס היא צריכה, אבל מה לעשות לה? מה זה לא יכול להיות שאין לה? אבל המילה שאני רוצה להתייחס איתכם, היא בעצם מילה מתחלפת כאן, לא רק בסיפור הזה, בהרבה סיפורי מקרא. המילה ילד ובן. ילד במקרא זה במשמעות ביולוגית, אני ילדתי אותו, הוא הילד שלי. בן במקרא, משמעות גבוהה יותר, הוא הבניין שלי, הוא ההמשך שלי. כלומר, כשהמקרא משתמש במילה ילד, זה משמעות נמוכה. הוא הילד ביולוגית שלי. כשהמקרא משתמש במילה בן, בן זה במשמעות גבוהה. למשל, במגילת רות כתוב, וילך אלימלך, הוא ואשתו ושני בניו, הם הבנים שלו. אבל כשהם נשאו להם נשים מואביות, ותישאר האישה והם מתו, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. כל עוד הם הלכו בדרך ישראל סבא, הם נקראו בנים. כשהם בסופו של דבר עזבו, הם נקראו מה? ילדים. אתן לכם דוגמה נוספת. בבת פרעו, כאשר יוכבד לקחה בעצם, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, ותאר האישה ותלד בן. היא ילדה את משה, ותלד בן. ומה היא עשתה? היא לקחה תיבה, ותחמריה בחמר ובזפת, ותשם בה את מי? את הילד. למה? למה ילד? כי כל עוד היא ראתה בו את החלומותיה לתורה, לחופה, למעשים טובים, קרא לו בן. אבל כאשר היא נפרדה ממנו, והיא אמרה, מי יודע מה יהיה, הוא כבר לא הבן שלי, הוא מה? הוא הילד שלי. כאשר בת פרעה פתחה, נכון, מה כתוב? ותפתח ותראו את הילד, והנה נער בוכה, נער זה כבר מניין אחר, זה כבר שיפור אחר, אבל מה כתוב? ותגדלהו, את בת פרעה ותגדלהו, והילה למה? לבן. האמא הביולוגית הפכה את הבן שהיא ילדה לילד, והאמא המאמצת הפכה את מה? את הילד לבן. תראו, מילה אחת שמבטאת רגש עמוק ביותר, עמוק. כאילו המקרא השתנה, כאילו יש לו חיים, כאילו יש לו צבע. הדוגמה הכי טובה לזה היא פה, היא במקרא שלנו, בסיפור שלנו. כאשר האישה השונמית ילדה ותער, ומה היא ילדה? מה היא ילדה? בואו נראה. בואו נראה מה היא ילדה. ופסוק, כן. ויאמר למועד הזה כעת חיה, פסוק ט"ז, את חובקת מה? בן. הוא מברך אותה שיגדל מה? לא ילד. בן, שיהיה הבניין שלה, המשך שלה. ותאר האישה ותלת בן, היא ילדה בן, ילדה בניין. אבל מה קרה במשוך הזמן? פסוק י"ח, ויגדל מה? הוא ברך אותה בבן, כאשר ילדה, היא ילדה בן, אבל אתם יודעים מה זה כשנס, נס גדול בפעם הראשונה הוא גדול והוא זה, אבל במשוך הזמן מה קורה? פתאום הנס מתמוסס. והבן הזה פתאום הופך להיות ילד, וזה כל הזמן עכשיו, ויגדל הילד, ויעצב, ויאמר אל אבי, ויאמר אל הנער, וכו'. ואז כאשר הוא שואל אותה אלישע, השלום לך, השלום לאישך, השלום למי? לילד. הוא לא שואל אותה שלום לבנך, הוא בעצמו אלישע, הופך את הבן שהוא ברך למה? לילד. אתם יודעים מה קורה כאשר הוא מחיה את הילד? הוא רק מחיה אותו. שימו לב, פסוק למד וב, ויקרא אל גחזי, ויאמר קרא אל השונמית הזאת, ויקראה ותבוא אליו, ויאמר שאי מה? בנך, ותבוא, ותיפול על רגליו, ותשתחו ארצה, ותישא את מה? את בנה. בעצם הסיפור פה זה סיפור של מה? של בן וילד. זה סיפור שהאישה הזאת לא הצליחה להיות כלי לברכה, וגם אלישע לא היה כלי לנס, ושניהם היו צריכים לעבור תיקון בסיפור הזה. הזוהר ביטא את זה בצורה הכי גבוהה שהוא יכל. קרא לזה חבקוק, תנרי חיבוקים היו בו, שני חיבוקים היו בו, היה בו גם את האישה וגם את הנביא, כי שניהם היו צריכים להכיר בניסם.
היה צריך לקרוא לו אי חיבוק, לא חבקוק.
אי חיבוק.
תראו,
אתם ודאי מסתכלים עליי ואומרים, שמואל, זה מאוד נחמד התיאוריה שלך. מאיפה אנחנו יודעים שזה נכון? התשובה נמצאת בפשטי המקראות. כי יש המשך לסיפור, בואו נראה את המשך הסיפור. מקור 3, מלכים ב' פרק ח'. ואלישע, לא איש האלוהים, אלישע, האיש, דיבר אל האישה אשר החיה את בנה לאמור, קומי ולכי, את וביתך וגורי באשר תגורי, כי קרא השם לרעה וגבה אל הארץ 7 שנים. תראו, שומר על קשר. הוא שומר על קשר, אלישע מבין שהוא מה, הרי מה אתם חושבים, שכל אחד הוא מודיע שיש רעב והוא צריך ללכת? מה זה, אי אפשר. מדובר פה בקשר מיוחד. האלישע מבין שהוא, שברך את האישה הזאת בברכת פרי בטן, חייב לקחת אחריות על האישה ועל בן שלה. וצימו לב, אשר החיה את בנה לאמור. ומה היא עושה? ותקום האישה. ותעש כדבר איש האלוהים, לא כמו אלישע, איש האלוהים, בגלל שהיא מסתכלת עליו בתור ציווי נבואי. ותלך אי וביתה ותגור בארץ פלישתים 7 שנים. והיא מקצה 7 שנים, 7 שנים היא ישבה שם. ותשוב האישה מארץ פלישתים ותצא לצעוק אל המלך אל ביתה ואל שדה. זה היה שם בנו של אחיו, יורם. והמלך מדבר אל גחזי, נער איש האלוהים לאמור, ספרן לי את כל הגדולות אשר עשה אלישע. הוא הפך להיות גם מספר סיפורים, גחזי. הוא מספר לו כל הסיפורים, סיפורי הניסים. והיא הוא מספר למלך את אשר החיה את המת, והנה האישה אשר החיה את בנה, צועקת אל המלך על ביתה ועל שדה. ויאמר גחזי, אדוני המלך, זאת האישה וזה בנה אשר החיה אלישע. כלומר, מה קרה? היא חזרה הביתה אחרי 7 שנים, מה גילתה? שכל הנחלה, כל הבית שלה, השתלטו עליו. יופי, היא הולכת על המלך לצעוק על ביתה ועל שדה שהשתלטו עליו. בדיוק כשהיא מגיעה, מה קורה? בדיוק כשהיא מגיעה, הגחזי מספר את הסיפור, כן, הוא מספר את הסיפור בעצם למלך. והוא מספר לה בדיוק על האישה השונמית. חז"ל אומרים, והיו מספר למלך, זאת האישה, ודילמה לאחורי תרה וקיימה? מה זה? שמה למאחורי הדלת הייתה עומדת? מה? איך בדיוק זה? אז מה אומרים חז"ל? רבנן אמרי, אפילו בסוף העולם את תיסה הסיתה. הקדוש ברוך הוא והביאה. כלומר, זה לא צירוף מקרים. כך היה צריך להיות. גם אם הייתה בסוף העולם, הקדוש ברוך הוא היה מביא אותה. מה זה אומר? שבעצם האישה הזאת היא מגיעה, ואפילו כשהנביא בעצם לא נמצא פה, רוחו מגנה על בעצם על מה עלה, על שניהם. והוא מספר את הסיפור, והיא נושעת. הרי היא, אני מזכיר לכם שהוא שאל אותה, יש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא? חז"ל אומרים, אף פעם אדם לא יודע מתי הוא יצטרך. והנה, אותה פתיחת דלת שהיא פתחה לביתה, לאלישע, ונתנה לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, אותה פתיחת דלת נעשתה שנים רבות אחרי, כאשר היא הייתה צריכה למלך. ומה כתוב? וישאל המלך לאישה, ותספר לו, ויתן לה המלך סריס אחד לאמור, אשב לה את כל אשר לה, ואת כל תבועות השדה מיום עוזבה את הארץ, ועד עתה. כלומר, אנחנו מוצאים שהאישה השונמית בעצם נושעה על ידי הנביא, ואותו מה שאמרנו, שמירת הקשר, ההבנה שמדובר פה בבן, ההבנה שצריך להיות לו המשך, שצריך להיות לו בניין, היא ההוכחה בעצם זה שהתנ"ך בעצם ממשיך את הסיפור, מספר לנו מה קרה עם האישה השונמית, מספר לנו שהנביא שמר על קשר, היא הוכחה שבעצם נעשה פה תיקון מצד שניהם. הדבר הזה רוצה לקחת אותי לעוד דבר מאוד מאוד יפה, שמי שאמר אותו זה קוראים לו הרב יהודה שביב, זכר צדיק לברכה. הרב יהודה שביב היה רב רם בישיבת הר עציון, והוא כתב, הוא היה כתב מלא מלא מאמרים, מי שמכיר את כתביו, והוא כתב בדיוק על הסיפור הזה. אבא נתבונן, זו האישה זכתה לבן לאחר שכבר אמרה נואש, ותאר האישה ותלת בן, צהריים, את החמה מהירה ביותר, חשך עולמה של השונמית, בנה יחידה, מסוס חייה, ותקוות עתידה גבה לעיניה. מה עשתה? עשה מקץ לחייה, הפרשה מן החיים, עשה מסק במותניה, לא זו ואף לא זו, אלא אמרה ועשתה, ארגנה ורצה אדיש האלוהים, ואתה תמאה, וחיתחו עיניה מראות את בנה המת, ומה יש עוד לפעול ולעשות? והרי זו המציאות מראה ומחיבה. אומנם כן, זו המציאות, אך לא הזה הציור המצויר בנפש. והיא אינה משלימה, והיא נלחמת לשינוי, ונלחמת לעשות את הבלתי אפשרי ועולה בידיה. ותישא את בנה ותצא. חבקוק, בעצם היותו מהווה את הסמל לאמונה, הוא חי בכוחה של אמונה. אין פלא איפה, שהוא הקרוי לבשר לעולם בספרו חבקוק, וצדיק באמונתו יחיה. צדיק באמונתו יחיה, זה במקרה שמה בספר חבקוק, כל הארץ רשע, אבן וחמאס, ומגיע הנביא ואומר, וצדיק באמונתו יחיה, כל מה שנותר לצדיק זה מהאמונה שלו לחיות. לא כמו שתמיד מתרגמים את זה, כל אחד יש לו את האמונה שלו, אלא וצדיק באמונתו יחיה, כל מה שנותר לצדיק זו בעצם מה? האמונה. אם נסכם את ה... כן?
האם המלך שמוזכר זה יהור, מי היה המלך שמוזכר?
עד כמה שזכור לי זה יורם, ובנו של אחיו. בכל מקרה, אנחנו רוצים לומר דבר אחד על השיעור. פתחנו את השיעור בהבנה, מה כן? עוד שאלה?
שתי שאלות. אחר, אם לחכים, אם אולי תקליל, אז תקליל
נעשה לנס. אהה, אוקיי. אז ככה, איך נעשה לנס? שאלה טובה. לפעמים גם כשאדם הוא לא כלי לברכה, מנסים אותו. ניסו הרבה דמויות במקרא לתת להם ברכה. ולא תמיד, לפעמים האדם גדל עם הברכה, עם הכלי, הכלי שלו מתחיל להתמלא, ולפעמים לא. לא תמיד, זה שאלה טובה, אבל לא תמיד בסופו של יום האדם, הכוחות שלו, היכולות שלו נערכים לקליטת הברכה, ולפעמים לא. השאלה השנייה ששאלת, השבח וההודיה, לכן אמרתי ותישא את בנה ותצא. אותו בן שהיא ילדה, אותו בן בסוף חזר אליה. כלומר, זה נכון שלא רשום פה שבח והודיה, ונכון, אבל עדיין המילה הזאת היא בן, שהיא מבטאת את המעלה הגבוהה ביותר, מתבטאת לדעתי בעצם זה שהיא הכילה את מה שהיא הבינה. אם נסכם את השיעור נאמר כך, פתחנו את השיעור בעצם במדרש היפה, של רבי שמעון בר יוחאי, והבנו שכל עוד הם לא היו כלי לברכה, הם לא, ברכה לא יכלה לחול. ראינו לאחר מכן את סיפור השמן. כל עוד יש כלי, יש שמן. נגמר הכלי, נגמר השמן. גם אם היו מביאים כלים אחרי, לא היה עוזר. יש רגעים בחיים שמפספסים אותם, מתפספסת הברכה. ראינו את אחד הסיפורים, אולי הקשים במקרא, נשברו עליו הרבה קולמוסים. מה שאמרתי לכם היום זו הצעה. אחת ההצעות שמנסים להסביר את השיעור הזה, את הסיפור הזה. אבל יש עוד הרבה מאוד כיוונים. ניסינו ללכת בכיוון שאין פה אחד השם. שני הצדדים, גם האישה השונמית וגם הנביא, היו צריכים לעבור שיעור. הנביא היה צריך לעבור שיעור בהבנה שלא מספיק לתת נס, צריך שהנס ייקלט בנפשו של האדם, ולראות ולהכיר ולכוון את האדם להמשך דרכו. ראינו, כלומר זה לא רק נתתי נס והלכתי, לא. אתה כנביא צריך להבין שאתה כל חייך קשור לנס הזה, והנס הזה אתה חייב בסופו של דבר להמשיך אותו. מי שמקבל נס צריך להכין את עצמו להיות כלי בעצם לנס. ולכן ראינו את זה במילה ילד ובן, ראינו את זה בהבנה של המשכו של הסיפור, כאשר כבר בעצם הנביא רוחו בעצם שורה כאן ובעצם מכוונת גם את האישה לקבל את ביתה ואת צדה, וסיימנו בנביא חבקוק, שמבחינה היסטוריוסופית זה לא מתאים, אבל מבחינה של מילותיו וצדיק באמונתו יחיה, מבראות את הדבר הזה. תודה רבה לכולם.